אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס. שלום שירי כץ.
שלום רונה גרשון תלמי.
ואנחנו נספר לכם שאת התוכנית היום רצינו להקדיש לקהילות של אוכל. קהילות ברשת שמחליפים בהם מידע על מסעדות ותומכים אחד בשני בזמן בישול כשתפוחי האדמה נשרפים, וגם על קהילות ממשיות שנפגשות ומייצרות דברים ביחד. אבל כדרכה של המציאות מצאנו את עצמנו אל מול סיפורים שלא יכולנו שלא להתייחס אליהם. סיפורים על שף מרכזי בישראל שדרכו הלכה לאיבוד והתקשורת סערה וגעשה סביבו. למי שלא ראה, מדובר בתחקיר של אורלי וילנאי וגיא מרוז בערוץ 13, שנגע בסיפורו של השף רפי כהן ממסעדת רפאל לשעבר. האם אנחנו צריכים לחשוף כך את חייהם הפרטיים ומצוקותיהם של השפים? נדמה שנחצה כאן קו אדום. אנחנו שמענו בין כל הסיפורים שעלו וצפו באותו תחקיר, גם סיפור של לחץ וקושי שמתרחש ולא מעט מטבחים של שפים. עליו ביקשנו לדבר כאן. נדבר עם השף אבי ביטון ממסעדת סוליקה וקפה פופולר, ונשמע גם מאסף אביר, לא רק ספר בישול, שיספר על המתרחש בעולם, לא רק כאן בארץ הלחץ הזה קיים. נשמע על דברים נוספים שקשורים לקהילתיות שרצינו מאוד לדבר
כן,
עליהם כאן.
כן, דווקא מתוך המקום המאוד בודד הזה במטבח של השף שנאבק, נדבר דווקא על קהילות שנרקמות סביב ייצור, הכנה וצריכה של אוכל, איך הן משפיעות על אופן ההכנה ויוצרות מסורות קולינריות, והאם הן משפיעות על הטעם של האוכל. אני חושבת שקהילות הן האופציה הכי אקולוגית והכי שפויה לייצור ולצריכה של אוכל.
והעולם חוזר כביכול אל הקהילתיות, אנחנו רואים את זה בכל מיני
את
תחומים,
זה, כן,
וגם כן. בתחום קורה ברשת, שגם עליה נדבר, וזה קורה לא מעט בתחום
המזון,
ונדבר על כך בחיים עצמם. החיים עצמם זה דבר חשוב. אז נמצאים איתנו כאן איתי סופרין על ההפקה, ומיכאל אולשוונג איתנו על הביצוע הטכני, ואנחנו מיד מתחילות, שירי. אז האורח הראשון שלנו הוא השף אבי ביטון מקפה פופולר, סוליקה, ושלום לך אבי ביטון.
מה קורה, אלן? מה העניינים?
בסדר גמור.
זה אפרופו הפוסט שכתבת על החיים של השף, שהם לא כאלה עם כוס יין ביד וסבבה כל הזמן, ורציתי לשאול אותך, בין אחת לעשר, כמה לחץ זה להיות שף?
יש יותר בסולם בין אחד לעשר?
תבחר, קדימה, תן.
האמת שזה מקצוע מאוד מאוד מלחיץ מהסיבה הפשוטה, שאתה בראש ובראשונה מתעסק בלהכיל אנשים, ובעצם באמת בבטן, במרכז הבטן הרגש שלהם, ועל פי זה נקבע אם אתה טוב או לא טוב. וככה אני קם בבוקר, וככה אני הולך לישון בלילה, בתחושה הזאת שאנחנו חייבים להיות תמיד, תמיד, תמיד טובים. אין אופציה שנייה, מה שנקרא. זה לא יכול לעבוד.
אבל אתה יודע...
קורה שחוזרת מנה, וזה, הכל בסדר. ואז אנחנו... אבל תמיד אנחנו ננסה לשפר ולתקן. וזה, לכשעצמו, נורא נורא מלחיץ.
אבל אתה יודע, זה לא עניין של חיים ומוות. אתה לא רופא פה או משהו. אתה בסך הכל דואג לאנשים שיהיה להם פאן. לא? זה לא ככה?
אבל את יודעת... קודם כל, כן, את יודעת. אבל את יודעת שאורחים, לקוחות שמקבלים מנה שהיא לא טובה, מבחינתם זה חיים ומוות. עזבי את זה, שעזבי את הפוסטים שיכולים לכתוב בפייסבוק, ולהגיד, והאיתי, וכל הבלוגים, וכל ההשמצות, והשיימינג, וזה. אני גם אומר לזה לפעמים, נניח, תדעי, הייתי במסעדה לא מזמן, לא חשוב שמות, ומצאתי שערה במנה. אוקיי?
סיפור עתיק יומין.
כן, עכשיו כאילו, בגדול, איך שערה הפכה להיות כל כך נוראית? הרי שערה על הראש היא לא כזאת תוכה. מה הפך להיות שהיא... שהיא נוראית שזה בתוך הסלט. עכשיו, אני מבין את העניין הזה שזה לא צריך לקרות, אבל יש כל מיני סוגים של אנשים. יש סוגים של אנשים שזה ממש חיים ומוות בבחינתם, שזה כאילו נורא והיום צריך לפצות אותה מכל הכיוונים. ויש כאלה שזה אומר מזה. ולכן אוכל באמת, כמו שאמר, הוא אמור לשמח אנשים, אבל יש דברים שהם קשים ובעייתים, כן?
אבי, אני רוצה לשאול אותך, פעם שפים היו בתוך המטבח, הם היו מתחבאים מאחורי הסירים, מגיחים מדי פעם כדי ללחוץ יד לאיזה לקוח מרוצה, או להפך, מגיחים כדי לשמוע איזו תלונה חמורה, אבל הייתם בתוך המטבחים. היום שפים יצאו החוצה, אנחנו רואים את זה גם בסיפור של הטלוויזיה, שבה לא מעט מהכוכבים שלנו הם השפים שנמצאים במטבחים הגדולים, גם במדורי הרכילות, שבהם אנחנו קוראים על שפים, מי התחתן מי ולמי נולד ילד ומי עבר לחול ומשהו השתנה בעניין הזה.
רוקסטרים.
זה עשה טוב היציאה הזאת החוצה מהמטבח?
תראי, ברמת האבולוציה, כמו כל דבר, בעידן האינסטגרם והפייסבוק והפלאפונים שיש לילדים היום בגיל 10 ו-12, אז כך גם במטבח, אם פעם שפים היו במאחורי הקלעים, אז יש שם דרישה, ממש דרישה מהקהל עצמו, ששף יצא החוצה. עכשיו, להגיד לך מי התחיל ראשון, אין לי תשובה לזה, אם זה ביצע ותרצות, מה קדם למה. אבל בגדול זה עושה מאוד מאוד טוב. זה נחמד שיש תוכניות בישול, זה נחמד שאנשים יותר ויותר מבינים באוכל. שמי היום פעם, הקהל שהולך לאכול במסעדות טובות, הוא היה 45 וצפונה. היום יש חבר'ה שהם חיילים, שהולכים לאכול ארוחות עסקיות במסעדות יוקרה, ויש חבר'ה בני 22-3 שהולכים לאכול ארוחות ערב. זאת אומרת, הקהל גדל, וזה נורא משמח. עכשיו, כל שאת בוחר לעצמו, אם הוא רוצה להיות יותר צהוב או פחות צהוב, כן להופיע או לא להופיע, זה יימר באמת בידיים של השף.
התפרסם לאחרונה רעיון עם מסעדניות. הם אמרו שחיי משפחה זה פשוט בלתי אפשרי לנשים בתחום המסעדנות. לגברים זה שום דבר? לגברים זה לא בעיה?
תראי, באופן טבעי, אישה שרוצה להיכנס להיריון, אז היא צריכה לעבוד פחות שעות. מטבח זה עבודה, קודם כל, זה עבודה נורא מסוכנת. אתה מתעסק עם אש, אתה מתעסק עם חום, אתה מתעסק עם שמן רותח, הרצפה מחליקה. זה פיזית עבודה נורא מסוכנת. אני למשל לפני שנתיים, הושפצתי במשך שבועיים בבית חולים, כי חטפתי קביעות מאוד רציניות ביד. זאת אומרת, עכשיו אני נשאלתי שנה או שנתיים לפני, אני 25 שנה במטבח, ועדיין נפצעתי בתאונה שהיא יחסית קשה. זאת אומרת, המקצוע הזה הוא מקצוע נורא מסוכן, זה דבר ראשון. דבר שני, אישה שרוצה להיכנס להיריון, בהחלט נורא קשה, גם אחרי שהיא הולדת, לא יכולה לא להיות במסעדה שלה ולהיעדר למשך 3 חודשים, זה לא יכול לעבוד ככה. ולכן יש פחות נשים במטבח.
אבל אצלך, אתה לא מרגיש שזה קשה? זאת אומרת, בהורות, לשף.
כגבר, את שואלת אותו, כן.
כן, כן, כן. אני באופן אישי מאוד מעורב. אז יותר קשה, בטח. אבל אני, בגלל שאני גם הבעלים של המסעדה ושל המקומות שלי, אני יודע למצוא את החלונות שיש, אם זה באמצע היום, אם זה לבוא שעה יותר מאוחר, לצאת שעה יותר מוקדם, לי זה יותר קל. אבל בהחלט לטבח שעובד כשכיר במשרה מלאה במסעדה והוא נשוי עם ילדים, זה יותר קשה. למשל, אני ממש חשוב לי שהחבר'ה, הרווקים והצעירים, אין לי שום בעיה להקשיב לקרוא עליהם את התחת, אבל מישהו נשוי עם ילדים, או גרוש עם ילדים, או לא משנה מה, מאוד חשוב לי שאו שישי או שבת הוא יהיה בבית עם המשפחה ועם הילדים, אני ממש עובד על זה.
תגיד, אבי, אני רוצה לשאול אותך, שמענו השבוע את הסיפור הקשה על רפי כהן,
כן,
וראינו
כן.
את הפוסט שלך, שבאמת נגע לליבנו ולכן העלינו אותך, כי אתה דיברתי שם על... ושוב, אנחנו לא מנסים לדבר על רפי ועל הסיבות שזה קרה, כי זה באמת סיפור מורכב, ולא ננסה להיות שם, אבל אתה אמרת, תקשיבו, נורא קשה שם. מתוך הפוסט שלך יצא בעצם העניין המהותי הזה, ששפים עובדים מאוד מאוד קשה. ואני חושבת על הפוסט שלך, ואני חושבת על התוכנית שראינו. יש מה לעשות? יש מה לשנות? זאת אומרת, האם חוץ מבאמת להגיד, תקשיבו, זה מקצוע, לא יודעת, אם אתה רוצה שהילדים שלך יהיו בו, יש משהו שאפשר לשנות?
יודעת, תראי, את העבודה עצמה אי אפשר לשנות. אי אפשר. שף צריך להיות המון שעות, בין אם זה במטבח או בין אם זה במסעדה שלו, אחרת זה לא יעבוד. מסעדה שהשף או הבעלים שלה לא מבקר אותה בבוקר, ולא מגיע, ולא רואה את ההכנות, ולא רואה את אם הפירה יש ביותר מלח או פחות מלח, זה מאוד בעייתי. אבל מה שכן אפשר לשנות, זה את הגישה שלנו, של כולנו כחברה. הרי מה הופך את המקצוע הזה לכל כך קשה? הלחץ, באמת, עכשיו אני מדבר, ואני מדבר עם המון טבחים, אני מדבר עם המון המון שפים, הלחץ הזה שזה יהיה טוב. עכשיו, אנחנו לא מתעסקים עם חיים או מוות. אנחנו לא מפקדים על חטיבה שחלילה עם טעות אחת כזאת או אחרת עלולה לגרום למוות של אנשים. אבל מה שכן, אנחנו כחברה צריכים להיות טיפה יותר סלחנים כלפי טעויות שקורות. באמת, אני לא מכיר, יש מעט מאוד מסעדות שהם יעשו, שדעת, שלא ייקחו אחריות על איזה מנה, שלא ייקחו אחריות על זה שלנו. אני לא מכיר כמעט כאלה. כולם מנסים באמת לעשות הכל כדי לרצות על הכוח. זה דבר ראשון. ודבר שני, גם אנחנו כאנשים, אז פחות שיימינג, פחות מה שנקרא בשפת הרחוב ללחלך אחד על השני, ופחות שמחה לאל. מקומות שנסגרים, על מסעדות, על שפים כאלה ואחרים שאומרים שהוא ככה, אבל זה עושה ככה. זה מיותר, זה שיח שהוא לא מעניין, זה שיח שפוגע, ואני מניח שאם הדברים האלה ייעלמו, אז זה מפלט ללחץ ילד משמעותית.
קצת אהבת חינם.
נניח, כן,
נשמעתי
כזה, זה גורו,
זה אבל זה עבד.
לא, אבל אתה מדבר כאן על נקודה כאובה, שבאמת כולנו הפכנו, לא רק כלפי הקולינריה, אבל בטח על קולינריה, הפכנו מאוד ביקורתיים, ודיברת על השיימינג, זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו כאן חורצים גורלות, ולפעמים עושים מעשים שהם מאוד קשים.
תיבת, יש מיליון קבוצות בפייסבוק, ובאינסטגרם, של אנשים שמבקרים במסעדות, וזה טוב וזה בסדר. אבל אני רואה לפעמים שכותבים על איזה מסעדה שקוראים לה את הצורה, ויש על זה 2,000 לייקים ומיליון תגובות. צריך לחשוב לפני שקלים עם המקלדת שיש מאחורי המסעדה הזאת מלצרים ועובדים ובעלים של מסעדה שמשקיעים המון זמן והמון המון כסף ולא רואים את המשפחה ולא רואים את הילדים. אז יכול להיות שהמנה שקיבלתם אותה היא תקרה, ויכול להיות שזה יתעכב במטבח חצי שעה, אבל בואו, גם אפשר לעשות את זה בצורה יותר עדינה, ואני בטוח, אני אומר לך, שהמון מסעדנים באמת עושים הכל כדי לרצות את הלקוחות.
אבל תמיד יקרו, תמיד יקרה משהו, זאת אומרת, זה אנושי, זה טבע האדם, ואנחנו צריכים להפסיק עם השיימינג הזה.
כן, אנחנו לא רובוטים, כן, בסוף אני מעסיק, תחשבי שאני צריך לגרום ל-20 טבחים שלי לבשל את האוכל שלי, כמה זה קשה, ולהשתמש בכל החושים. זה בטח בטעם, זה נורא נורא קשה. אז גם אם קורות טעויות רבק, שער, הכל בסדר.
הקהל כועס אולי, אבי, וזה משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה, על מחירי מסעדות, ויש איזו תחושה, דיברו על זה לא מעט, שאולי מסעדנים לוקחים יותר מדי כסף, ואני חושבת שככל שאנחנו שומעים למה נפרטת מסעדנות, וכמה עולים עובדים, והמיסים על עובדים זרים, וחומרי גלם, אולי אנחנו מבינים שגם הכעס הזה, התחושה שכביכול עושקים אותנו, הוא כעס שגוי.
תראה, אני יכול להגיד לך שפתחתי את המסעדה שלי בשנת 2005, את הדורה, הרווחתי הרבה יותר כסף פיזית מהמסעדה ממה שהיום מרוויחים במסעדנות. הסחירות הייתה נמוכה יותר, חומרי הגלם עלו זול יותר, שכר העובדים היה זול יותר, לא היה תלם מס על עובדים זרים וכו'. באמת, בקטע הזה, אני מוכן להסביר לכל אחד שחושב למה מוכרים פילה בקר ב-140 שקלים, הוא בטח מדמיין אומר כמה עולה פילה בקר, 30 שקל, אתה לוקח 110 שקלים לכיס. אני מוכן לשבת עם כל אחד ואחד כזה, עד שיביא איתו מהבית דף ועט, דף חלק ועט, ואני אעשה לו חישוב הכי פשוט בעולם, חישוב כמו במקולת, איך מ-140 שקלים של פילה בקר, תראה כמה נשאר?
לא, תספר לנו.
בין 7-8 שקלים.
עד כדי כך.
מוכן להסביר לו את זה, ואז יגיד, וואלה, נכון, אתה צודק.
כן, אז יש, ראינו כבר באמת מסעדנים שעשו חישובים כאלה, ואולי גם זה חלק מהעניין, והקריאה החשובה היא באמת, מעבר לכל להביא, זאת אומרת, תשאפו לטוב, תאכלו טוב, אבל לא את השיימינג הזה, ולא את הלחץ הנורא והיום שיש היום מכיוון הקהל, זאת אולי הקריאה שלנו.
וגם אם טועים, הכל בסדר. אנחנו, אני אומר לך, יש לי המון חברים מסעדנים והמון המון חברים שפים בעלי מסעדות. אני לא מכיר במיליה שלי לפחות אנשים שיגידו הלקוח לא צודק או אני לא אפצה אותו. אין דבר כזה, אין חיה כזאת.
אז טוב, בריאות, זה קריאה חשובה, זה הרבה בריאות, ותודה רבה, אבי ביטון, כפי פופולר.
אני כבר צרוד 4 ימים, אם הייתי שכיר הייתי יושב בבית עכשיו יומיים, אני לא יכול.
אי אפשר, עסק פרטי.
צריך להמשיך לעבוד, בדיוק.
יאללה, אז תמשיך להצליח, ביי. אבי ביטון, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה. להתראות. ביי. ועכשיו שירי, אנחנו ממשיכות לדבר על העניין הזה שהתחלנו בו את התוכנית, על העניין של קושי של מסעדנים, לחץ של מסעדנים ושפים, ואנחנו רוצות לשאול את אסף אביר, מחבר לא ספר בישול וכותב הבלוג מה הטעם, האם באמת המטבח או עולם הטבחים הוא אחד המקצועות הקשים ביותר?
והקשוחים, כן.
והקשוחים שראינו מולנו. שלום אסף.
היי, מה שלומכם?
מצוין, תודה רבה. ופנינו אליך כי נזכרנו שבאחד הדברים שהעלית במה הטעם, העלית שם מחקרים שדיברו על הלחץ הזה במטבחים.
זה מצחיק, אני לשמחתי לא מסעדן. כשעבדתי על הספר, אז היה לי מזל לעבוד אצל מאיר אדוני, ששם זה אווירה כאילו עבודה לחוצה, אבל אווירה נעימה. אבל מתברר שמשהו שכולנו יודעים, וזה נמצא באוויר עד שזה הפך להווי ושכחנו את המשמעות של זה, זה שמטבחי מסעדות, זה בהגדרה קרה, זה כמעט מקום עבודה פוגעני. בהרבה מקומות. יש את Kitchen Confidential של אנטוני בורדן, הסודות מהמטבח. זה היה ספר ובורדן...
שתורגם לעברית אגב, ספר מצוין.
כן, והוא מספר את זה, אני חושב, הוא אחד מאלה שעזר להפוך את זה קצת למיתוס ולכיף, ושאר מי שכותב כזה כמו גבר כזה, טבחים עם אנשים שלא מאחרים, לא חולים, עובדים עם כאבים ופציעות, עם דלקות, תחת אש, מתאר אותם כשבת.
אבי ביטון אמר לנו עכשיו, אסף, כרגע הוא אמר, תשמעו, אני צרוד כבר 4 ימים, אני צריך להיות בבית ואני כאן במסעדה.
אז... הנה, תראי, דיברת על מחקרים, באמת לאורך השנים, כאילו בכל מיני מחקרים סוציולוגיים גילו שזה מופיע תמיד ברמה של המקומות עם הכי הרבה סטרס, וששפים שמחכים לכוכב משלן, הד שפס, כאילו בעלי מסעדות, שמתחרים על כוכב משלן, זה המקצוע על החוץ ביותר. אבל לפני כמה שנים אספו איזושהי אוניברסיטה בנושא הוספיטליטי, כאילו חוג לרוח ומסעדנות, אספו 50 ומשהו שפים שיש להם כבר מסעדות משלן באנגליה. עכשיו, יש בסך הכל 80 שפים עם כוכבי משלן, ואנחנו יכולים גם אפילו לנחש, אנחנו מכירים הרבה שמות של שפים כאלה. ראינו אותם בעילום שם על האורח חיים שלהם כשהם עבדו במטבחים ועל מה שקורה במסעדות שלהם, ושאלו שאלות, לא רצו לשאול אותם על כמה זה גרוע, אבל אתם יודעות איך זה במחקרים וניסויים, אתה מוציא את מה שאתה רוצה בעקיפין. והם תיארו משהו שאני חושב, אנחנו שומעים את הבחים ואומרים, כן, קשה בחיים, את יודעת, זה נשמע לנו קשה, אבל חיים ככה. הם תיארו חיים שזה פשוט עבודה בתנאים שהם לא תנאי חיים נורמליים שאנחנו מכירים.
דוגמה, באיזה האנרגיה, אופן אסף? תן דוגמה.
נגיד, עבודה, זה שעובדים 12 שעות ביום, כך הלאה, אז אם תדברים את הבחים, וזה משהו שעלה שם, מה שמחזיק אותם זה אדרנלין, בלתי רגיל. זה גם אולי הכיף והקסם והמשיכה. אבל אתה יום שלם אתה עושה קרקס, ואז אתה חוזר הביתה, ואתה לא יכול לישון. אתה לא יכול לישון שעתיים, שלוש, ואז הם סיפרו, כן, כל החיים יש לו את אלה שאו שהם דופקים את עצמם עם הריחואנה, או שהם מורידים, שותים המון יין ווודקה ואלכוהול בשביל ליפול, וככה אלה החיים המתפקדים שלהם.
רגע, אז כמה לדעתך מהשפים, אם אנחנו ככה מסתכלים על זה, נעזרים בסיוע פרמקולוגי חוקי ולא חוקי?
פרמקולוגי, זה יפה, שירי עדינה.
תראה, אני לא יודע, הרעיון עם השפים הבריטיים, זה תואר שם כאילו זה ממש פרקטיקה נפוצה, ושפים שאני מדבר איתם, שיצא לי כאילו לשוחח ולפגוש, זה מתואר כהווי, זאת אומרת, ספציפית נגיד קוק, זה, אני לא יודע לתת לך מספרים, ואני בטח לא שמות, אבל מתייחסים לזה בתור כאילו כבר משהו שהוא חלק מההומור, כאילו שף צריך קוק.
כחלק מהעבודה, כדי להישאר בקצב, כדי להוציא עוד ועוד מנות במהלך סרוויס, כאילו זה חלק מהעניין, כדי להיות מעודכן ובטוח בעצמך?
מי שצריך, זו הסיבה, כן. תחשבי על זה גם שזה סטרס כשאתה באמת שואף למעלה. אני מניח שיש כאלה שיכולים לקנות מסעדה, להאכיל אנשים, ואם הם מתפרנסים זה בסדר. אבל כשאתה שואף לטופ, ואתה נבחן בכל מנה, והיום בדור האינסטגרם שאפשר להשמיץ אותך ברגע, כאילו, זה הכי ברור. אבל מאז ומעולם, המבחן שלך הוא כל הזמן, ומטבחים אגב בנויים מראשיתם, כשזה מוצא בצרפת, בנויים כמו צבא. כאילו משם לקחו את העיקרון. ובגלל זה, כשיש את הלחץ הזה, אז כן, אז הם צריכים לפעמים חומרים, לא יודע, מה, אלכוהול, כל אחד מה שעושה לו טוב, אבל יש גם עוד דבר, מה אתה עושה עם הלחץ? כל העניין של צרכות, ושל גורדון רמזי, שהפך את זה כאילו גם להווי.
התפרצויות זעם.
You donkey, הוא אומר לכל הטבחים שלו, אתה חמור.
זה קורה בעוד מקומות עבודה, אבל מטבח של מסעדה תחרותית והישגית, הוא כנראה מקום שפשוט בנוי לייצר את ההתנהגות האלה.
עכשיו, אני רוצה לחשוב איתך, אסף, הרי זה לא חדש העניין הזה. אני זוכרת ספר של ג'ורג' אורוול, אם אתם זוכרים, דפוק וזרוק בפריז ובלונדון, הוא תורגם לעברית.
עכשיו, מקסים.
ג'ורג' אורוול, זה אחד הטקסטים המכוננים. ג'ורג' אורוול יצא שם בין השאר, גם למסע לכל מיני נוודים ומקבצי נדבות, ואני ממליצה לקרוא כי זה משנה את הגישה כלפיהם, כלפי מקבצי הנדבות. וגם הלך על המטבחים של פריז ולונדון, ירד בעיקר בבתי המלון הגדולים על המרטפים שבהם שוטפי הכלים נמצאים. אגב, הוא חלה שם, הוא תפס שם כנראה איזושהי מחלה שבסופו של דבר הרגה אותו, זאת אומרת, כתיבת הספר הזה הביא לאחריתו. ושם הוא מתאר, השמועות אומרות שכן, השמועות אומרות שהוא קיבל שם, באחד המטבחים שם למטה, מתנאים סניטריים לא טובים ומתנאי עבודה לא טובים, הוא באמת קיבל איזו מחלה.
כמה מפתה לאכול שם עכשיו, כן.
תשמעי, עברו מאז, אנחנו מדברים על 1920, תשמעי, זה לא אותן המסעדות, אבל התנאים הם אותם התנאים, זאת אומרת, הוא מתאר לנו לא את השף הראשי, אלא את שוטפי הכלים ומקצצי הירקות, ועדיין, זאת אומרת, אסף, זה לא חדש, זה נמצא שם, בטקסט הזה, 1920, אנחנו שומעים את הבכייה, את הלחץ, את הנהי הזה. האם היום, בגלל הרשתות, אנחנו באמת במקום שהוא אפילו קשה יותר, כמו שאמר לנו אבי ביטון, מספיק שיש שערה בתוך האוכל, והשיימינג נעשה?
כן. זה אני יודע את זה כמו, את יודעת, כאחד האדם. אין לי, תשוב, אני
אנחנו תופסים אותך הרבה יותר מרוב בני האדם, אסף, כן.
טוב, כי אתם יודעות האמת. מה שאורוול תיאר התחיל הרבה לפניו ונמשך הרבה אחרי, ואני זוכר יש שם טבחית מרירה שמרימה מהריצה פעם מחוסה קש את האוכל, ובעיקר על התברואה נכנס שם, אבל
נכון.
הייתי אומר שבגדול זה המשרד הזה מדבר שאומר ממתח רווחים נמוך וקשה, ואפילו אם נחשוב את זה כמקום עבודה, עזבו את עולם האוכל, זה מקום עבודה עם מעט כסף, עם עבודה פיזית קשה במקום כאילו עם חום, עם הרבה תנאים לא טובים, ועם קהל שמשלם הרבה, כי בשביל כאילו לשרוד, אז זה הרבה כזה שאם בא עם ציפייה לעבור חוויה, במסעדה אתה בא לחוויה תרבותית, אתה לא בא לסבוע, בטח במסעדות שמתאמצות הכי הרבה. אז הרבה כסף, הוא בטח לקוח לא מרוצה בצד של בחדר אוכל, עם, כאילו עם המקום היפה, עם המלצרים המעונבים, אם יוצאת לו שערה מהמטבח, אז הוא לוקח את זה אישית. אז כן, בין אם זה היה פעם טבחי מלך באיזשהו פס יצור ענק של עשרות אנשים שצריכים להכיל חצר שלמה שלוש פעמים ביום, ואוי ואבוי אם מישהו ראשו יוטז, אני חושב שזה לא השתנה בהרבה עד היום.
הלקוח הוא המלך.
הלקוח הוא, ואני בעיקר לקוח, אני רק לקוח, הלקוח הוא יכול בקלות להיות הנזק.
זה אולי באמת המסר, שגם אבי ביטון ניסה להעביר לנו ורק אמר, תפסיקו להיות כל כך ביקורתיים, תפסיקו עם השיימינג. זאת אומרת, אולי זאת המסקנה היחידה שאפשר לגזור מתוך הדיון הזה, כי הלחץ, כמו שאמרנו, היה עוד לפני ג'ורג' אורוול, והוא יהיה גם בהמשך. השאלה היא באמת, מה אנחנו הלקוחות עושים? כן.
אני חושב, גם אנחנו הלקוחות, זה גם חלק מזה שבמסעדנות קשה להתפרנס. קשה, זה מהעסקים הקטנים, שיותר קשה לשרוד בהם, וזה גם איזשהו דחק. אם למשל מסעדנות היה ענף, נגיד עכשיו רואים האוכל הישראלי בעולם, הוא מאוד חם, ומאוד כי מדברים על תל אביב כעיר קולינרית. אם היו עוזרים לתעשייה הזו, זה גם יכול להקל.
זה עוד פתרון יפה. הלוואי. טוב, אנחנו מדברים על קולינריה, זה באמת תקף גם לעוד תחומים. יקומו אנשים ויגידו, מה הם מקטרים שם? הרי חצי מהתעשייה נמצאת במצב הזה. זה נכון, אבל שוב, אנחנו מדברים על הלחץ הזה, בתוך המטבחים כמשהו שהוא יוצא דופן, מה שאתה תיארת בתחילת השיחה, אסף.
כן. מה ששומעים ברגע ששואלים ומסתכלים מסביב.
נכון. תודה רבה, אסף אביר. תמיד תענוג לדבר איתך, לא רק ספר אוכל, לא ספר בישול, והבלוג מה הטעם. תודה.
ביי. להתראות. תודה.
לבדידותם של השפים במטבחים. אנחנו עוברים דווקא לקהילה ולחיבוק ולחיבור, ואנחנו נעשה את זה בהתחלה עם חנן מנדרה זועבי מסינדיאנת הגליל. היי חנן.
צהריים טובים לך ולכלל המאזינים.
שלום, שלום חנן, גם רונה אני איתי. שמחה שאת כאן.
רצינו לשאול אותך, קודם כל, מה פירוש סינדיאנה ומה אתם עושים שם?
אנחנו עמותה ללא מטרות רווח של נשים ערביות ויהודיות ושל סחר הוגן, כמובן. נוסדנו ב-1996, יוצרות שמן זית לבנות עתיד משותף וחיים משותפים וחברה משותפת.
ומה זה סינדיאנה? מה הפירוש של זה?
סינדיאנת הגליל, המילה בערבית זה עץ אלון.
עץ אלון.
זה מאוד מתקשר לדנ"א שלנו, שהוא קשור לחקלאות ופיתוח החקלאות במגזר הערבי והפיכתה לחקלאות מודרנית, והפיכת השמן זית לכלי כלכלי שיכול למנף את החברה.
וכמה נשים עובדות שם היום?
סך הכל, יש לנו מפעל שמעסיק נשים ערביות, צוות של 7-10 עובדות, ויש לנו מרכז מבקרים שגם מעסיק אותו מספר, ויש לנו נשים גם כן בהנהלה ובאדמיניסטרציה, נשים ערביות ויהודיות ביחד.
בעונה הזאת של השנה, כשמייצרים את ראשון המסיק, את השמן הראשון של השנה, תספרי לנו על זה, מה, איך זה קורה, מה קורה?
קודם כל, ראשון המסיק, אנחנו מאוד מתלהבות למסוק אותו, אנחנו מחכות לשמן הזה מדי שנה. ראשון המסיק, מה שמאפיין אותו זה שמן שנלקח מבית הבד ישירות ומשווק. יש לו טעם וריח מאוד חזקים ומר. למי שלא אוהב את הטעם הזה, אז הוא צורך שמן משנה שעברה. לאו דווקא יש לנו לקוחות שאוהבים, כן, שמן ראשון המסיק.
אני ביניהם, כן, זה מצוין. במיוחד שהוא כן. לא לגמרי צלול, ויש לו יותר גוף, יותר
מה
טעם.
מה ההבדל באמת? מה זה?
זה עכשיו התקופה שלו. עכשיו, חודש-חודשיים בעונת המסיק, ואחר כך עובר השמן להיות צלול, ומאבד גם הערכים
חלק מהאחים תזונתיים.
והארומטיות שלו, כאילו לאט לאט הוא מתחיל לאבד את זה. אבל הוא שמן חזק מאוד בחריפות ובמרירות ובטעם שלו, דומיננטי.
למה בעצם? תסבירו לי, לא הצלחתי להבין זאת.
כאילו יש עושה חגיגה בפה.
למה בעצם אבל ראשון המסיק הוא לא צלול והוא חזק?
מה ההבדל בינו לבין שמן זית רגיל, את מתכוונת?
כי כאשר מוסקים את הזיתים בתוך המכונה, הוא עם כל התפל שלו, עם כל עוד לא עבר סינון בעצם.
הבנתי.
ואפשר לעשות את זה?
כאשר אנחנו לוקחות את השמן מבית הבד, הוא שקוע אצלנו בין חודש וחצי, חודשיים, עד שכל התפלים וכל השוקעים, ואחר כך מתחילים להתעסק איתו.
זה בעצם
נותנים לו ככה לנוח.
זה כמו ביין, נגיד, בבוז'ולה או משהו כזה, זה הראשון, אבל זה דווקא בהשוואה ליין, לא יודעת, יש בו איזה איכויות מאוד יוצאות אופן.
זהו, ביין הוא צעיר, הוא יין נחמד, אבל זה לא נחשב
זה
עם העיינות האיכותיים,
זה לא באמת
הטובים,
יין, אבל בשמן זית זה הדבר האמיתי, וגם אני חושבת שיש בזה משהו מרגש, כי יודעים בדיוק מה יהיה הטעם של, של מה שמסקו השנה, זה גם יש בזה התרגשות של התחלת עונה.
כן, 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 ברור. אנחנו גם מפרסמים, עושים לזה פרסום מיוחד, מפרסמים לקהל הלקוחות שלנו, שיש שמן ראשון המסיק, ודווקא אנשים מחפשים ראשון המסיק.
כן.
ומוסקים עדיין בידיים את העצים?
חלק מהמטעים שלנו כן בידיים. למשל, לפני שבועיים אנחנו עשינו פעילות כתיפת זיתים במטע סחר הוגן שלנו, וגם במטע השני שהוא בוואדי ערה באמצעות מנערת.
יפה, אז אתם עושות לא רק שמן, אני יודעת, אתם מתעסקות גם עם דבש וסבונים, זאת אומרת כל התעשייה שקשורה לעניין.
כן, מוצרי סחר הוגן זה מאוד חשוב.
דבש חרובים אגב, כן. ותסביר, את רוצה להסביר על זה? מה זה סחר הוגן בעצם?
אנחנו הצטרפנו לארגון סחר הוגן העולמי משנת 2003. זה עולם בפני עצמו, פתח לנו את הדלת לייצוא החוצה, את השמן שלנו. אנחנו מאמינות במסגרת הסחר הוגן שהכלכלה יכולה לשרת את בני האדם, ולא לאו דווקא להפך, בני האדם ישרתו את הכלכלה. זאת אומרת שאנחנו בתור עמותה של נשים יהודיות וערביות משתמשות בשמן זית על מנת לקדם את האג'נדה הדמוקרטיות שלנו והחברתיות.
ובעצם הכסף הולך למטרות טובות. זאת אומרת, ברגע
ומתן הזדמנויות תעסוקה שוות בפני נשים ערביות. ובניית שיתופי פעולה בין שתי החברות.
ואנחנו מדברות הרבה, שירי, בתוכנית, על מה המשמעות של הדעת, מאיפה הדברים שאתה קונה מגיעים. דיברנו נכון, על זה הרבה נכון. פעמים, גם על ירקות, אבל לא רק. שרובנו לא יודעים, אנחנו הולכים לסופר, רואים דבש במחיר טוב וקונים אותו. הוא נראה לנו בצבע יפה. ופה זה בדיוק המקום להסביר שאפשר לקנות דבש או שמן זית שכולנו צריכים, זה לא מותרות, זה משהו שרובנו באמת משתמשים במטבח, ואנחנו יודעים שהכסף הזה שהוצאנו עכשיו, הולך כן. למקום שבונה נשים, בונה חברה, עושה אירועים טובים וחיוביים.
כן, באמת למחרות טובות.
ועדיין זה מוצר שלא התפשרו עליו. זאת אומרת, זה עדיין מוצר מצוין. טעמתי אותו, הוא באמת טעים.
זהו, וזה מקום שבו אפשר להסביר היטב מה זה לדעת מאיפה מה שקנית מגיע. משהו שאולי עם הזמן כולנו נבין כמה הוא חשוב.
אנחנו כצרכנים חייבים להתבונן בו, נכון.
זאת קהילה, נכון. זאת קהילה. זה מגיע מכאן, מהארץ שלנו, זה חוזר חזרה למקומות טובים. וזה תענוג. אז טוב, איזה יופי לכם לעשות שמן.
תודה אז... רבה. אתם מוזמנות לרכוש גם את השמן שלנו. יש לנו גם חנות אינטרנטית. וחנות המפעל במרכז מבקרים שגר בכפר קנה
באזור פתיח. מצוין. ותגידי, שאלה אחרונה, חנן, יש משהו שכבר את יודעת להגיד שמאפיין את המסיק או את הטעם של הזיתים השנה?
של השמן שלנו?
כן. משהו מיוחד השנה או שזה טעם שבולט?
אנחנו קודם כל מגדלות כמה זנים. יש לנו בלנד הבית שהוא מורכב משלושה זנים. בקוואל קורטינה וברניה, ויש לנו גם את האורגני. אנחנו מאמינות בשמן שלנו שהוא הכי טעים, כי הוא מטובח טוב, מטובל טוב, וגם זוכה בפרסים כל הזמן, גם בארץ וגם כן בחול. אנחנו אוהבות את השמן שלנו לאורך כל השנים. אין לנו כאילו...
איזה שמן אחד שיצא במיוחד, כן. טוב, זה תענוג לשמוע שאתם אוהבות את השמן. רק המשפט הזה כבר קנה אותי. תודה רבה, חנן מנדר זועבי, מסנדיאנת הגליל. תודה רבה.
תודה.
אז עכשיו אנחנו ממשיכות, שירי, את עניין הקהילות, וזה התחבר לנו, את יודעת, גם לשיחה של תחילת התוכנית, באופן מפתיע
הכל
כמעט,
מתחבר,
הכל מתחבר. אנחנו חשבנו על איפה יש קהילות של אוכל, והיום אי אפשר לדבר על קהילות אוכל בלי לדבר על מה שקורה ברשת, באינטרנט. הקהילות האלה מלאות באנשים, עשרות אלפי אנשים נכנסים לתוכם. יש המון קהילות ברשת, קהילת הפודיז ודאטילישס, שהיא קהילה של אוכלי כשר, שמונה כ-20 אלף אנשים שמדברים על איפה כשר ואיפה יש מוצרי גלם כשרים ואיזה שף עושה אוכל טוב. ואחת הקהילות הבולטות והנהדרות היא אוכלים את הראש, קהילה שפתח אותה עיתון הארץ, ואחת המנהלות שלה ונשות הקולינריה המבורכות בארץ היא רוני קשמין. שלום רוני.
שלום, משהו
חן. מצוין, טוב שאת איתנו.
מותר להתחיל עם קוריוז ולהגיד שבדיוק קניתי את שמן הזית.
באמת של סנדיאנת?
ביום שישי האחרון, כן.
ראשון המסיק או שמן אחר?
לא, בלנד, עדיין לא טעמתי אותו האמת, אבל טעמתי אותו באיזשהו מפגש של שמן זית אחר, אני ממש אוהבת אותו.
זהו, גם אני המלצתי, עכשיו זה כבר אחריות, את יודעת.
איזה יופי, הכל מתחבר.
הכל מתחבר.
אז תשמעי, רצינו לדבר איתך באמת על העניין הזה של קהילות אינטרנטיות, ובוא נספר רגע קודם כל על הקהילה שלכם, ואז נצלול איתך קצת לעומק. הקהילה שלכם היא קהילה באמת ששייכת לעיתון הארץ, נכון?
נכון, הרבה לא יודעים את זה, האמת היא. אנחנו משתדלים להפוך את זה כאילו שיהיה גילוי נאות, כדי שלא, אחרי זה יגידו, רגע, מה קשור? וזה, אנשים לפעמים זה לא בכפיפה עם הדעות הפוליטיות שלהם, אבל האמת שזה גם לא עד הסוף משנה כשזה מגיע לקהילה של אוכל.
נכון, והצטרפו אליה המון אנשים וכותבים שם ביקורות על מסעדות, אנשים כותבים ביקורות טובות וגם לעתים ביקורות לא טובות, תכף נדבר גם על העניין הזה. מחליפים מתכונים, מדברים על מה מבשלים לסוף השבוע ומעלים תמונות וכהנה וכהנה. וקודם כל, התחלנו, נספר לך שהתחלנו את השיחה הזאת עם השף אבי ביטון, את התוכנית הזאת מקפה פופולר וסוליקה, ודיברנו קצת קצת על העניין של שפים שמתמוטטים בעקבות סיפור רפי כהן הנורא, שלא רצינו לעסוק בו, אבל כן דיברנו על הלחץ על שפים. ומה שאבי אמר לנו, היום הדבר הכי קשה לשפים, הוא היכולת הזאת לעשות להם שיימינג בקלות. שיימינג באינטרנט, הוא אמר, אתה רואה שערה באוכל, זאת רק שערה, מה קרה? והנה כבר אלף אנשים צועקים עלינו באינטרנט. וחלק ממה שעושים בקהילות האלה, זה גם לכתוב לפעמים דברים לא נעימים.
נכון.
ואתם כמנהלים, איך מתמודדים עם זה? עם זה שלפעמים גם, תשמעי, יש המון יצרים שם.
לחלוטין, וואו, שיחות לפעמים פוסטים מתלהטים כל כך. זה באמת שאלה, האם לאפשר גם את מה שנקרא שיימינג. זה כמובן תלוי מאוד בניסוח. זאת אומרת, זה יכול להיות משהו כמו ביקורת רעה יכולה בקלות להפוך לשיימינג, לצורך העניין, ללא הצדקה. אז הייתה באמת דילמה מוסרית, האם לאפשר בקהילה או בקבוצת הפייסבוק בכלל ביקורת שלילית. אנחנו מאמינים שיש לזה מקום, כל את זה מוסבר ומנוסח ולא בעצם סתם לשפוך רפש, וכל עוד באמת יש מקום, זאת אומרת, זה סוג של דמוקרטיזציה כזאת, יש מקום לאנשים להביע את כל קשת הדעות שלהם, זאת אומרת, אם הן חיוביות וגם אם הן שליליות, כל עוד הן, זאת אומרת, נעשות בצורה נאותה ומכובדת, ומה שיפה לדעתי, באוכלים את הראש, כמובן באובייקטיביות גמורה אני אומרת, זה שיש מקום, זאת אומרת, לכל הצדדים להישמע. זה יכול להיות, הרבה פעמים אנחנו רואים שבאמת גם נכנס השף ואומר, רגע, הסיבה היא כזו וכזו וכזו, ואל לצורך עניין, אל תשפחו את דמי במילים כאלה ואחרות. והמון פעמים דווקא זו התגובה שזוכה להרבה יותר
אהדה.
כן, שזה מעניין, כי הייתן משערות שאנשים ייתו כאילו ללקוח הקטן, זה שנפגע, אבל הרבה פעמים אנחנו רואים שזה לא בדיוק ככה. אז זה גם מעניין. אבל מה שמעניין זה השיח שנוצר סביב זה גם, כל עוד הוא כמובן מכבד, זה חשוב.
לחלוטין, אבל באמת רואים המון יצרים. אני יודעת שהרבה אנשים, למשל, אנקדוטה קטנה, אבל גם חלק מהשיח, הרבה אנשים כותבים, תמליצו לי על מסעדה בראשון לציון, שוט. ואני זוכרת שהמילה הזאת, את מכירה את זה, מוני?
וואו.
המילה הזאת של שוט הצבנה כל כך הרבה אנשים.
אנשים כל כך זוהמים על המילה שוט, כי זה כאילו, מה, אני עובד אצלך? מה, מי אתה תגיד לי שוט? אתה מבקש המלצה, ואז גם שולח אותי לעבוד. היה ממש סיפור מתגלגל עם הדבר הזה, שאנשים נגיד אומרים שוט, ואז לפעמים אנחנו מאשרים את הפוסטים האלה רק בשביל לראות איך זה הופך לזירת ממים. אנשים שמים ממים של, לא יודעת, של יריעה, של אקדח, של כל מה שקשור לשוט. על כל המשתמע, זה נהיה דווקא מאוד מצחיק בעיניי. אני לא לוקחת את זה כל כך ברצינות. יש אנשים שבאמת כועסים על זה. אנשים שזה, אפילו זה מלבה אותם, העניין הזה של השוט. כאילו, אתה שולח אותי לעבוד. אבל בעיניי זה מאוד מצחיק. זה חלק מכאילו הבדיחות הפרטיות האלה של קהילה. לדעתי זה משהו קליל ונחמד.
יש לך מושג מי האנשים האלה? את יודעת באופן אישי, לפחות על חלקם, את מכירה אותו מעבר לשעות הפייסבוק?
מה, יש שם, כמה אמרנו? 20-30 אלף?
לפחות חלק, לא יודעת.
פעם אחרונה שספרתי זה 28 אלף, משהו כזה. האמת שכן, בהתחלה עשינו גם יותר מפגשים כדי להכיר באמת ברמה יותר אישית, והם באמת היו נורא, נורא כיפים, זה נורא נחמד לראות את האנשים שאתה מתכתב איתם, לפעמים אפילו על בסיס יומי, פתאום להכיר את האדם מאחורי ה... מאחורי היוזר, מאחורי
הם בשלנים, הם שפים, הם מסעדנים. מי האנשים האלה? את יודעת להגדיר את הפרופיל של הפודיז שלכם?
אני חושבת שזה מכל וכל. כאילו יש גם אנשים שהם פודיז או חובבי אוכל, איך שתגדירו את זה. גם אנשים שהם, גם קוראי הארץ אפילו, מי היה מאמין. גם אנשים שהם, שפשוט נכנסו כי שמעו ששם הם יוכלו למצוא המלצה למסעדה בחיפה או בירושלים או באתונה, לצורך העניין. וגם אנשים שהם בשלנים ביתיים, וגם אנשים שהם בעלי אינטרס, מסלול כזה או אחר.
זהו, זו קהילה ענקית שבעצם מקבצת כל מיני אנשים מכל מיני מקומות. זה היופי של קהילת רשת, אני חושבת. באמת, כל מיני אנשים שגרים בכל מיני מקומות, שבאים מכל מיני כיוונים. הפתיע אותך משהו, זאת אומרת, שפתחתם את הקהילה הזאת בעצם.
רציתי בדיוק לשאול, מה הדבר הכי מוזר שעלה להם שם?
זהו, בכלל, כאילו הופתעתם ממה שנוצר שם, ספרי לנו, או מה ששירי שואלת, מה הדבר המוזר שראיתם שם?
וואו, זו שאלה נהדרת. האמת שהדבר הראשון שקפץ לי זה... אני אשתדל לא לעשות שיימינג, כן? הדבר... יש המון דברים מצחיקים, כמו למשל מה שציינתן מקודם עם השוט, שזה כאילו הפך להיות כבר בדיחה פרטית, אבל אם אני צריכה להיזכר בסיפור אחד שהוא היה באמת איגד כמה אלמנטים של הפתעה או סיפור מעניין שכולל גם מפגש עם אנשי הקבוצה, זה שפעם אחת איש אוכל מאוד מוכר בארץ, שגם עושה טיולי פודיז בחול. הוא העלה תמונה ממתכון של אהרוני, וטען שהמתכון הזה הוא בלשון המתה לא מדויק, ואמר, אני מזמין, אני לא זוכרת איך זה היה, אבל זה הייתה קריאת תגר כזאת או אחרת על זה שהמתכון הוא אין סיכוי שכך עשו אותו, ואז אהרוני, אחרי כמה, זאת אומרת, היו כמה תגובות, אז הוא אמר, אני מתערב שאהרוני לא עשה את המתכון, משהו כזה, ואז אהרוני בעצמו הגיב לו ואמר, על מה אתה מתערב?
כן, אני יודעת שאהרוני מנסה הכל, אני ראיתי אצלו במטבח כמה פעמים.
כן, כן, זה היה מתכון סיני, אם אני לא טועה, לקרפ, והוא חשב שהשלבים הם לא הגיוניים, אהרוני אמר, על מה אתה מתערב, ואז הוא, זאת אומרת, הוא הציע מפגש, כולל אנשים שמתערבים לכאן או לכאן, זאת אומרת, לכאן או לכאן, נגיד הם... אני לצורך העניין אמרתי, בטוח שזה באמת אמיתי, ואני בצד של אהרוני. ואז אחרים אמרו, כן, זה בטח לא קרה, אני בצד של...
בחרו צד, בקיצור.
אני לא יודעת להגיד את שמו או לא.
לא, 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 לא נגיד. אוקיי, ואז מה היה?
זה הפך למפגש קבוצה, שבו אהרוני אכן הכין את המתכון שלב אחר שלב, ומי שעמד בצד של אהרוני, בסוף זה כל מי שהשתתף במפגש, כן? זה היה, אם אני לא טועה, זה היה בבית של אהרוני. וכל מי שהשתתף במפגש הזה גם זכה אחר כך, זה מי שנרשם הכי מהר בקבוצה, כן? לצורך העניין. כן. ובסוף יצא שכמובן שאהרוני אכן הכין את המתכון, כן. משונו, כמו שהופיע במדור שלו, אם אני לא טעה, זה לא משנה.
ומה עשה זה שהפסיד? מה הוא היה צריך לתת?
הזמין את כל הנוכחים, זה היה אמור להיות רק את אלה שכאילו היו... בצד של אהרוני, אבל בסוף זה היה את כולם, הזמין לארוחה אצלו בבית, שכללה אוכל יפני נהדר.
אוי, נפלא.
איזה סיפור יפה.
נפלא, נפלא. אז תקשיבי, אז באמת קהילות... זהו, אז קהילות נועדו במקור באמת לחבר ולעשות טוב. דיברנו גם על הביקורת וכל היצרים, אבל פעם היו לנו את המתכונים של המשפחה הזאת. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו להכין קוסקוס, אני אלך לחפש אצל הדודה. היום אלה הקהילות הן תחליף באמת לשבט הזה שכבר לא תמיד נמצא מסביבנו. זאת אומרת, אנשים מחפשים שם גם את איך עושים את מה שהם זוכרים בילדות.
זו שאלה מעניינת, כי מצד אחד אני חושבת שזה עונה על הצורך הזה, שהוא גם, זאת אומרת, אם יש פחות קשר עם המשפחה הגרעינית, או אתה יכול בעצם למצוא את המתכון לקובנה של הסבתא התימנית שאין לך, mm-hmm. וגם מידך להיחשף לדברים אחרים. אז בעיניי הערך המוסף עולה בגלל הרב-גוניות, ההטרוגניות לצורך העניין, שאתה יכול למצוא... כל מה שאתה מחפש בעצם, וזה לא משנה אם זה משהו יותר קרוב אליך, או בעצם משהו שהוא רחוק ממך.
וגם לקבל עזרה בהשגה של חומרי גלם נדירים, כמו מאצ'ה מיפן, נכון? ראיתי משהו כזה אצלכם.
כן, וגם לפעמים לחלום על דברים שלא תגיע להם, כמו לראות כל מיני פוסטים של אנשים שנסו עכשיו למדינות אקזוטיות, ויושבים במסעדה הכי טובה שם, ואוכלים את המנה הרמן הכי טוב.
מאוד מומלץ, ברגע שאתם קופצים.
אני לעולם לא אגיע לשם, אבל נו, אבל לפחות ראיתי את זה בקהילה.
לגמרי, לגמרי.
אז יש גם כאלה.
הוא שעכשיו בדיוק באוסקה, הוא שבדיוק אוכל בבסקים.
אנחנו מדברות על אותו פוסט, לדעתי, כן. מראירות על אותו אחד.
בדיוק, בדיוק. ויש גם איזה זעם כזה בלב של יופי לך. תהנה, באמת. אני אשב לי פה בבית.
אתה מקבל לייק, אבל בלב.
כן, בדיוק, בדיוק. אז טוב, רוני קשמין, היה תענוג לדבר איתך. אוכלים את הראש. תמשיכו עם הקהילה הטובה הזאת להתראות.
תודה.
ביי.
כן, כן, ביי להתראות.
ואנחנו ממשיכות עכשיו עם מירית שבח מחוות קיימה בירותיים, שזה מקום מאוד מאוד קהילתי. שלום מירית.
היי, שלום.
שלום מירית.
מה שלומך?
בסדר גמור.
החווה שלכם היא בעצם מכילה שלוש קהילות, וסליחה שאני קופצת, אבל זה גם קהילת שכנים שהם צרכנים של חומרי גלם טריים, נכון? מהחווה, ישירות מהחווה. גם קהילה שיקומית של בני נוער, וגם קהילה של חוות שזרועה בכל הארץ, בנהלל, בבית זית, אפילו ראיתי בטנזניה, לא רק בארץ, גם בחול.
נכון,
אני אשמח בטנזניה. אנחנו רוצות שתספרי על כל הקהילות האלה.
אנחנו חווה אחת מתוך חמש חוות החיות, שהראשונה היא החווה בבית זית, שהיא בעצם החווה האם, שהמטרה שלה היא העסקת נוער שנשר ממסגרת פורמלית, העסקה בשכר, בחקלאות, שהיא חקלאות קונבנציונלית, בשיטה אורגנית.
זה מאוד מפתיע, רק אני אומרת שזה מפתיע, כי את יודעת, לשכנע מתבגר לסדר את החדר זה קשה, אז לשכנע אותו ללכת לנקש עשבים, זה נשמע לי בלתי אפשרי.
כמעט. מה שמיוחד בחוות שלנו, זה בעצם שהנער מגיע, רואה לאן הוא מגיע, מבין שזאת הזדמנות אחרת, שונה, פוגש צוות שנבחר לא לפי ה... ידע המקצועי שלו, לפי כמה גדול הלב, מבין שהוא הגיע לבית אחר.
כמה בני נוער כאלה יש לכם?
אצלנו בבירותיים יש כרגע שבעה בני נוער בין 14 ל-18, ויש לנו עוד שניים בוגרים שחזרו אלינו כחלופה לצבא.
ובעצם חיים בתוך המשק, גרים איתכם במשק?
בני הנוער גרים בבית. כל אחד באזור שלנו, הם גרים בבית, והם באים בבוקר, הם יודעים שהם צריכים להגיע בשבע וחצי, שזה בעצם, כישורי החיים הראשונים זה להגיע בזמן לעבודה.
שבע וחצי זה מאוחר למשק, לא?
נכון.
לא מתחילים הרבה יותר מוקדם.
אבל כמו שאמרת, בואי נשכנע מתבגר לסדר את החדר, אז בואי נשכנע אותו לקום לפני שש בבוקר.
שזה יהיה ריאלי, את אומרת.
שזה בדיוק, שיהיה ריאלי, ושהם יגיעו בשבע וחצי, והם יודעים שיש סדר יום. בעשר יושבים יחד לאכול, בעשר וחצי חוזרים לשדה, בשתיים מסיימים את היום. יש סדר מאוד מאוד ברור ליום, ובני נוער מתחברים לזה. מצד אחד זה מקום עם נהלים ועם סדר ויש בסוף מזכורת ואתה מתוגמל על מה שאתה עובד, על הזמן שאתה עובד. מצד שני, זה מקום שמקשיב לך, נותן לך אחריות בתאם למה שאתה מסוגל לעשות ולא משהו שהוא מעבר למה שאתה מסוגל לעשות, והולך איתך שלבים שלבים איך שנוח לך להתקדם.
במה הם הכי אוהבים לעבוד? יש משהו כזה?
הכי אוהבים לעבוד בשדה.
בשדה עצמו?
בשדה עצמו. בשדה עצמו, השדה נותן איזשהו מרחב. ומעבר לזה...
לעשות מה? לזרוע? לנקש?
עושים בעצם הכל. מניקוס של הסביעה, ואצלנו בבירותיים יש לנו ינבוט, שנובט לנו כל עונה, כל חורף.
גם אתם לא משתמשים בכותלי עשבים, אז זו שיטת עבודה שדורשת את זה, כן.
נכון, בכלל, בכלל לא. ובעצם בני הנוער ששותלים קולורבי, והם רואים אותו שתיל קטן, ולפני זה הם הכשירו את הערוגה, ובסופו של דבר הקולורבי הזה נכנס לסל הירקות של הלקוח, או שהם מכירים אותו, כי הם באים, הם מחלקים יחד עם הצוות הבוגר, או שהם פוגשים אותו אצלנו בחווה, והוא מקבל את הקולורבי הזה, לזה יש משמעות שכמעט אין לשום לימוד אחר.
השלמת תהליך. אתם עושים גם ארוחות בחווה?
אנחנו עושים ארוחות מהשדה לצלחת. מה שיש לנו בשדה, אנשים באים ומתארחים ומבשלים איתנו ביחד. זה חלק מההכנסות של העמותה שלנו. ובהחלט אנחנו משתדלים שהאוכל יהיה עונתי. לפעמים זה קשה, כי הצרכן הישראלי רוצה עגבניה, מלפפון, תפוח אדמה ובצל גם לא בעונה. אבל אנחנו עושים את המקסימום שהכל יהיה, שיהיה אוכל שהוא אוכל נקי.
זה מקסים, אז זה באמת, באמת קשר בין אוכל וירקות וקהילתיות. אתם מקיימים אותו אחד לאחד.
בכל הדרכים.
את המוצרים שלכם אפשר לרכוש איפשהו? זאת אומרת, אם מגיעים לחווה עצמה או מוכרים אותם בעוד מקומות?
אנחנו מוכרים סלי ירקות כל יום רביעי. יש לנו 4 סוגי סלים. יש לנו קהילה של לקוחות, שמה שמאוד מאוד יפה בה זה אין לנו חלוקה עד הבית. בודדים, אנחנו מחלקים עד הבית, אבל יש לנו נקודות איסוף עם שותפים חברתיים. אני אתן דוגמה על הרצליה, זה בית שנפתח כל יום רביעי, אם בחצר, אם בגשם, בתוך הבית. אנשים מגיעים, כל אחד לוקח את הסל שלו. יש אנשים בקבוצה הזאת שבעלי הבית לא מכירים כבר 4 שנים, אבל הם נכנסים אליהם כל יום רביעי הביתה, לקחת את הסל שהם קיבלו עכשיו מבארותיים.
הם בטח כבר מכירים. בטח כבר מכירים.
אז זאת באמת קהילתיות.
יש קבוצת וואטסאפ מאוד פעילה עם מתכונים, בהרצליה עם מתכונים.
עוד קהילה.
עוד קהילה. אז אתם באמת מקיימים המון 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 קהילות ומיישמים את זה, וזה מקסים. אז אנחנו מודות לך מאוד. אירית שבח מחוות קיימה. המון תודה על הכל.
תודה רבה.
תודה, להתראות. להתראות. טוב, אז שירי, התחלנו קצת בככה שערה ובנימה פחות קשה,
כן.
אבל הנה שסיימנו עם טעם מתוק של קהילתיות ושל הדברים הטובים שקורים, ואנחנו מודיעים לכל מי שעלה בתוכנית. תודה רבה, גם לך, שירי קץ.
תודה, רונה גרשון תלמי, היה מאוד מעניין.
תודה לאיתי סופרין ולמיכאל אולשוונג שהיו איתנו כאן בסרוויס. היו שלום, להתראות.